יוצא להתבונן היום כמה בכמה יסודות שיש לנו בפרשה, פרשה מעניינת. ראשית כל, דבר מעניין, האם עם ישראל בכלל מודע לכל המהלך שמתרחש פה בתוך הפרשה? מגיע מלך, מביא מחשף, מביא קוסם, מקלל, מביא אותו להר הזה שלוש פעמים. האם כל המהלך הזה שמתרחש בו, עם ישראל יודע מה מתרחש, מה קורה? לכאורה נראה שלא. מהנאומים הגדולים של בלעם אנחנו מגלים הרבה על מהותם של עם ישראל. כן, אפילו המלחמה האחרונה היא לקוחה מתוך פרשת השבוע. איך קראו למלחמה האחרונה? נו, עם כלבי, פרשת השבוע. עם כלבי יקום וכארי יתנסה. כן, עם כלבי יקום וכארי יתנסה. אז אולי נתחיל בדבריו של הכלי יקר. הכלי יקר עומד פה על תחילת הפרשה. יש בתחילת הפרשה מעברים שטעונים ביאור. אומר הכלי יקר, כתוב: וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. זאת אומרת, עם ישראל פה מכונה בתור השם המיוחד שלו, ישראל. לאחר מכן כתוב: ויגור מואב מפני העם. היינו ישראל, עברנו להיות עם. מה קורה לשינוי פה? הלאה, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. מה שהתחיל בישראל עבר לעם, עובר לבני ישראל. הלאה, ויאמר מואב את זקני מדיין, אתה ילחכו הקהל. אז היה ישראל, נו, זה היה ישראל, אחרי זה הפך להיות עם, אחרי זה בני ישראל ואחרי זה הקהל. בשניים שלושה פסוקים מכנים את פה את עם ישראל בכמה וכמה תארים. מה יש פה? מה יש להבין פה? מה יש פה השינויים הללו? אומרת לי יקר, וירא בלק בן ציפור, והלא ניסי מצרים היו גדולים מאלה. מה פתאום עכשיו הוא מסתכל וירא בלק בן ציפור את מה שקרה בפרשה הקודמת? אם הוא רוצה לדעת מה זה עם ישראל, היה צריך להסתכל מה מתרחש ומה קורה, מה קרה אצל עם ישראל עם מצרים. כל הניסים הגדולים יצאו ממצרים, וקריאת ים סוף, וכל הניסים שקרו במשך היותם במדבר. מה אתה מדבר איתי על מה שקרה לאחרונה? אומר הכלי יקר, והלא ניסי מצרים היו גדולים מאלה. ולמה לא להתבונן באותן גדולות ונוראות אשר עשה השם? זה שאלה אחת שמעלה פה על נס. אתה רוצה להסתכל, לברר את עם ישראל? תסתכל מה היה איתם במצרים. היה שם הרבה 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 ניסים יותר הרבה גדולים ממה שקרה פה. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה שהערנו, יש להתבונן. כי זכר כאן את ישראל בארבע שמות: ישראל, העם, בני ישראל והקהל. מה קורה פה? לא דבר הוא. אומר הכלי יקר, מה קורה פה? וביאור הדבר כך, שופך פה הכלי יקר מבט מיוחד פה על עניינו של בלק, שמדרך העולם שהמלאכים יש להם ספר דברי הימים, אשר עליו כתובים כל הקורות מימים רבים. כן, יש להם ספרי היסטוריה שככה הם יכולים ללמוד מה היה בעבר, מה התרחש בהיסטוריה של כל עם ולשון. זה ביחס למלכים. אבל ההמון העם, מה שנקרא העמך, הם לא קוראים בספרים וקוראים מה קרה לפני מיליוני שנה. הם חיים את ההווה, הם חיים מה שקורה עכשיו, מה מתרחש עכשיו. אבל ההמון אינם יודעים כי הם את ההווה, מה שרואים בעיניהם, או מה ששמעו מפי השמועה, מה שקורה בחדשות. לפיכך בלק שהיה מלך, הנה מימים ירבים ייפקד אצלו מה שעשה יעקב סבא. אומר לנו פה הכלי יקר בלק הוא מלך, הוא קורא והוגה בספרים מה קרה, מה התרחש עם עם ישראל בהיסטוריה שלו, ביסודות שלו. ממילא וייר בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. מי זה ישראל? לא עם ישראל. ישראל זה יעקב אבינו. מה יעקב אבינו? מה ישראל? ישראל סבא. מה הוא חולל לאמורי? מה היה עם ישראל סבא עם האמורי? מי שזוכר מה היה בספר בראשית? בלק זוכר, כי הוא גורא והוגה את ספרי ההיסטוריה. מה היה שם? שם כתוב, ואני לקחתי יד האמורי ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך לוגסי אשר לקחתי מיד האמורי, נו, בחרבי ובקשתי. עכשיו תחזיק חזק, מה זה בחרבי ובקשתי? יעקב אבינו היה משתמש בחרבות? מה זה בחרבי ובקשתי? אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה אתה אומר עונאל? מה זה בחרבי ובקשתי? אלא או, מה אומר האונקלו? ספה אומרת הגמרא, מה זה אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי? ביצלותי ובבעותי. זאת אומרת, הנשק המיוחד של יעקב אבינו זה לא הנשק הפיזי, חרבות. מה הנשק המיוחד של יעקב אבינו? זה התפילה והבקשה. ופה יש דבריו המיוחדים של בית הלוי שאי אפשר לדלג עליהם. וזה צריך לתפוס ראש פה. מה זה חרבי ומה זה קשתי? יש חרב ויש קשת. מה בין חרב לבין קשת? חרב זה מסוכן. כשאתה מקבל מכה מהחרב, וואה, מסוכן. אבל מה ההפרש, אומר הבית הלוי, בין חרב לבין קשת? בקשת אתה צריך כוונה. יש כוונה מיוחדת בקשת. מה יש בחרב? מה היתרון שיש לחרב על הקשת? החדות שלה, הסכנה שיש בה. הוא אומר פה בדרך מופלאה הבית הלוי, חרב זה ביטוי לתפילה, קשת זה ביטוי לבקשה. מה הכוונה בתפילה? אדם, בעזרת השם, אנחנו עוד פעם ניגש להתפלל תפילת מנחה. לצערנו, בדורות שלנו, קשה לנו לכוון. שולחן ערוך אומר שצריך לכוון בכל הברכות כולם, ולפחות לברך בברכה הראשונה. אומר השולחן ערוך, אם לא כיוונת בברכה הראשונה, אתה צריך לחזור על כל התפילה מחדש. מה שאמור לקרות פה, כל היום אדם יתפלל. כל היום אדם יעמוד בתפילה. ככה פוסק השולחן ערוך. אלא מאי? אלא מאי? כותב ברמה שאם באמת נצריך מהאדם שוב פעם להתפלל, סביר שעוד פעם הוא לא יכוון בברכה הראשונה. ולכן בדורנו אנחנו סומכים על הרמה. וגם אם התפללת תפילת 18 ולא כיוונת בברכה הראשונה, אנחנו אומרים לך בדיל ויב. יופי. עכשיו רבותיי יקרים, תשמעו טוב. אמנם חסרה לנו הכוונה, אבל כל ברכה, כל צמד של מילים שיש לך בתפילת 18 זה כמו סכין. זה מכוונן על פי אנשי כנסת הגדולה, יש גימטריות מהסוף להתחלה, מההתחלה לסוף, מספר אותיות, הכל מחושבן. תפילה שתקנו אותה אנשי כנסת הגדולה היא כמו חרב. חרב, גם אם לא כיוונת ישר ללב, זה עושה רושם, זה פוגע. קשת זה בקשה פרטית. יש מקום בתפילה שאדם יכול לעמוד עם עצמו, עם הקדוש ברוך הוא, ולבקש. בשומע התפילה, בסוף התפילה, יכול לבקש על החיילים, על החטופים, על המשפחה. יש מקומות שבהם אדם יכול לבקש בקשות פרטיות. אבל הדיבור שלי הוא דיבור לא כמו של אנשי כנסת הגדולה, הוא חלש, הוא כמו החץ. אבל מה מעלה שלו? שיש בו כוונה. אז אומר יעקב אבינו, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. חרבי זה כנגד התפילה של הכנסת הגדולה, זה כמו חרב. גם אם אתה לא פוגע בדיוק במקום, זה, יש לזה את ההשפעה שלו. קשת, אומנם זה רק חץ, אבל יש לו את המעלה של הכוונה. אומר הכלי יקר, ויר בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל לאמורי. הוא חקר אחר עם ישראל, ומה הוא גילה? שאין כוחם אלא בפה, אין כוחם אלא בתפילה. ככה זה עם ישראל. עכשיו אני צריך לחפש מישהו כזה שנמצא בעולם שיש לו כוח כנגד כוח התפילה והבקשה שיש בעם ישראל. ואת מי הוא מצא? הוא מצא את בלעם בן בעור. שרבותיי, אם אנחנו נתחכה אחרי הדמות הזאת, אנחנו לא נצליח לעמוד על האישיות הזאת. אנחנו מלומדים מפיו של הרמב״ם דברים מהמסילת ישרים, כדי שאדם יוכל להגיע להשגות, כדי שאדם יוכל להגיע למעלות מאוד גבוהות, הוא צריך עבודה יסודית, תיקון המידות, לתקן את הנטיות שלו הגסות, כדי להגיע למדרגה גבוהה של טהרה, של רוח הקודש, של נביאות. צריך הרבה עבודה, זה לא בא ברגל. ראינו דבר כזה אצל שאול. מה שמואל אומר לו? לך ותתחבר עם חבל הנביאים האלה, תלמד מהם. כמו, יש מושג שנקרא היום בית ספר לטייס, נכון? פרחי טייס. אבל קדם לזה, לפני שהיה מושג שנקרא פרחי טייס, יש פרחי כהונה. ואני רוצה להגיד לי, זה פרחי נבואה. מה שהיה שם עם שאול, הולכים ולומדים איך נהיים נביאים. אדם עובד על עצמו, על המידות הגסות שלו, על הכעס ועל הקנאה ועל התאוות. לאט 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 הוא מכשיר את עצמו, ואז מה? ואז הוא זוכה להיות כלי כזה ראוי לקבל את דבר השם אליו. רבותיי, תגידו לי, באיזה בית ספר בדיוק היה פה בלעם בן בעור? איזה בית ספר לנבואה בדיוק הוא היה? אף בית ספר לא היה מקבל אותו. איזה בית ספר הוא למד? אבותיי, איך הוא השיג השגות כאלה גבוהות? מאיפה זה הגיע אליו? זכה? תרף נראה, כתוב יודע דעת עליון, מחזה שדי יחזה. מאיפה הוא זכה לדברים הגדולים האלה? הוא, רבותיי, היה לו פיצול אישיות. מצד אחד הוא היה כולו מלא בכבוד, מלא בתאווה, מלא בקנאה. מצד שני, דבר על דברים גבוהים. רבותיי, מה שכתוב בפרשה על עם ישראל, בסידורים של קהילות אשכנז, אתה פותח את היום עם המשפט שכתוב בפרשת השבוע: מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. הוא ידע למה לקלל את ישראל, כי ישראל יש להם את התכונה הרוחנית הזאת. וכל אומות העולם, ברגע שהם רואים את המעלה הגדולה של ישראל, הם מרגישים את עצמם כביכול כקטנים, כמסכנים. חז"ל אומרים, למה הר סיני נקרא הר סיני? למה סיני? שנאה ירדה לאומות העולם. ברגע שישראל קיבלו את התורה, עלו במדרגה גבוהה. ולכן את זה הם רוצים להוריד. כי ברגע שאתה מוריד את זה, אתה ישן טוב בלילה. אתה מרגיש טוב עם עצמך. ולכן הוא לקח את בלעם. לא יודע, מוטציה כזאת שהייתה בעולם, אין לה הבנה, קשה לעמוד עליה. עד כדי כך שרוצים לומר, כתוב שהיה סתום עין. אתה יודע מה זה סתום עין? הייתה לו עין אחת שהוא לא ראה. יש רוצים להגיד, דווקא עם העין הזאת הוא אמר את הנבואה שלו. כי עם העין הרגילה שלו זה הייתה לו עין רעה. הוא לא יכל לומר נבואה עם העין שלו. לכן היה צריך להיות לו עין סתומה. שדרכה היה אפשר לומר את דבר השם, דווקא מתוך העין הסתומה שלו. פלאים. מה אתה משבח אותו? הוא משבח את עצמו, הוא אומר, נאום הגבר סתום העין. מה אתה בא לשבח את עצמך שאתה סתום העין? יש לך פה איזה רתיעה לעין? צריך לשבח את זה, לקלס את זה? במסכת אבות מעמידים את בלעם כנגד חכם אצלנו. לכאורה, את מי היינו אמורים להעמיד כנגד בלעם הרשע? לכאורה, היינו צריכים להעמיד את משה רבינו. יש להם נביא באומות העולם, וגם לנו יש נביא, מעמידים אותו מולו. אבל רואים פלא פלאים, את מי מעמידים מול בלעם הרשע במשנה באבות? נו, אברהם אבינו. בוא נקרא שלושה דברים אומרת המשנה במסכת אבות. כל מי שיש לו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע: עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. אדם שניחן בשלושת המידות הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. אבל עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. אז אנחנו רוצים היום להתבונן בשתי האישיות האלה, אברהם אבינו מצד אחד ובלעם הרשע בצד שני. נעבה את זה יותר. כתוב שמתי שהאתון לחצה את בלעם בצד של הקיר, אז כתוב שבא המלאך ואומר, מדוע הקיטה את אתונך הזה שלוש רגלים? הביטוי שלוש רגלים מחבר אותנו עם איזה אירועים מיוחדים שיש בעם ישראל. למה לא הקיטה את אתונך שלוש פעמים? מה זה שלוש רגלים? אומר רש"י במקום, אתה בא לקלל, לפגוע באומה כזאת שהיא חוגגת שלושה רגלים. ככה מובא בדברי רש"י, בדברי המדרש. ופה שואל, עומד וישאל, ואם הוא היה מכה אותה ארבע פעמים, אז מה היינו אומרים? אתה בא להשמיד אומה שיש לה ארבע מינים. ואם זה היה חמש, הרי אתה בא להקות אומה שיש בה חמישה חומשי תורה. וככה אנחנו לא נגיד פה את כל אחד, את כל האחד מי יודע, כן? מה הנקודה בשלושה רגלים? מה מיוחד בשלוש רגלים? אז זו שאלה נוספת שצריך להתבונן עליה. מה העניין בשלושת הרגלים? מה העניין בשלושת הרגלים? שלושת הרגלים, עם ישראל עוצר את כל ההתקדמות שלו, את כל ההתפתחות שלו, עוזב את הכל ועולה לירושלים. מה עושה בעצם בשלושת הרגלים? מה עושה עם ישראל? בעצם מפסיק את כל הפעולות הפרטיות שלו, עוזב את הכל ועולה לירושלים. כמדומה, הסיפור עם נבות היזרעאלי, מי שלמד קצת תנ"ך יראה שהסיפור שהיה עם נבות היזרעאלי, למה לקחו לו את השדה? נכון, הביטוי המפורסם, הרצחת וגם ירשת, הוא מעוגן בסיפור עם נבות היזרעאלי. אז מספרים שנבות היזרעאלי לא עלה לשלושת הרגלים. הוא חשש שמישהו יבוא ויטול ממנו את השדה. לכן הוא לא עלה. ולכן לא לחינם מתגלגל הסיפור ולקחו לו דווקא את השדה. הוא פחד שיקחו לו את השדה. אני עולה, יבוא מישהו, יתפוס את המקום. והתורה אומרת, לא יחמוד איש את ארצך בעלותך לרעות לפני השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא נתן הבטחה, הכל יהיה בסדר, אל תדאג, לא ייקחו לך את הנחלה שלך. רבותיי, היסוד הגדול של אברהם אבינו, היסוד הגדול של עם ישראל, זה שהם מבטלים את דעתם לפני הקדוש ברוך הוא. זה התכונה המיוחדת של אברהם אבינו. למרות שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו את הבקשה קשה מכל בקשה שיכולה להיות, לקחת את בנו יחידו שכל כך הרבה שנים חיכה לו ולקחת אותו לעולה. אברהם אבינו לא רק שעושה את זה, אלא וישכם אברהם בבוקר, מלמד שאהבה מקלקלת את השורה. היו לו עבדים והיו לו שפחות, הם יכלו לעשות את זה, אבל אברהם אבינו לא נוסר את זה לאף אחד, הוא בעצמו עושה את המעשים האלו. מפה אתה מתחכם, מפה אתה מבין שאברהם אבינו הייתה לו התבטלות לריבונו של עולם. מאידך גיסא, מיודענו בלעם הרשע, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, ואף על פי כן הוא מנסה ומשדל כביכול את הקדוש ברוך הוא לרצות וללכת אחרי עם ישראל. ופה יש פה דבר מאוד מתוק של האור החיים הקדוש. והיום בערב זה יום ההילולה של האור החיים הקדוש בתאריך תתווה בתמוז. יש פה אור החיים הקדוש. אומר האור החיים הקדוש דבר מופלא מאוד. כתוב שאומר לו בלק לבלעם, אני מכיר אותך, אני יודע, את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. פה אומר האור החיים הקדוש, יש פה בעיה בלשון, רון אל, שים לב בלשון, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור מואר. ככה לכאורה צריך להיות, יש פה איזה בעיה בלשון, כי ידעתי אשר תברך מבורך ואת אשר תאור לא יואר אלא מואר. אם אתה רוצה לדבר בלשון עתיד, תגיד כי ידעתי את אשר תברך יבורך ואשר תאור יואר. זה טוב, יש פה פותח בעבר ומסיים בעתיד. אלא בלק ידע שבלעם, עם כל הגדולה שלו, אין לו באמת כוח לברך. כי הוא אומר לו, ידעתי אשר תברך מבורך. איך יכול להיות אדם כזה כולו משוקץ יודע לברך ברכות? חז"ל אומרים עליו דברים חמורים, בעריות, דברים מזוויעים על האישיות הזאת. הוא יודע לברך? כתוב טוב עין הוא יברך, טוב עין יכול לברך, לא אדם כזה. אלא נמשיך לכם את זה בדרך של משל. הגיעו זוג נשוי חסוך ילדים אל מי? אל בלעם הרשע. רצו ממנו ברוכה, הוא לא יודע לברך, הוא יודע רק לקלל. אבל מה? הוא צופה שבעוד 3 שנים הם עתודים להיפקד. זה מה שהוא צופה. ואז הוא בא אליהם ועושה להם מי שברך הארוך הגדול, מברך אותם, אומר להם, מה תשכרו? עם כל הכוונות, כן, עם כל הסגולות. ואומר להם, בעוד 3 שנים תזמינו אותי לברית, אני הסנדק. בבא בלעם, אתה מבין? הוא לא יודע לברך. אומר האור החיים הקדוש, זה מה זה כתוב בפסוק, כי ידעתי את אשר תברך מבורך. הוא כבר מבורך עוד לפני שאתה מגיע, אבל את אשר תאור, מי שאתה מקלל אותו, כללה יש לך כוח. ופה נכנסת הגמרא במסכת ברכות. הגמרא במסכת ברכות בדף זין עמוד א' מספרת אודות בלעם הרשע. שואלת הגמרא שאלה פשוטה, כתוב בנבואה שלו שהוא יודע דעת עליון, נדב שליטה, הוא יודע דעת עליון, יודע דברים רוממים וגדולים, דעת עליון. אומרת הגמרא, אתה יודע דעת עליון ומלאך השם עומד לפניך, אתה לא רואה אותו? את הבהמה שלך אתה לא ידעת למה היא הולכת ימינה, למה היא הולכת שמאלה? אתה יודע דעת עליון? שואלת הגמרא, אשת דעת בהמתו לא הווה ידע, דעת עליון הווה ידע? איך זה מסתדר? אלא אומרת הגמרא, מה שהוא ידע, הוא ידע שיש זמן במציאות שהקדוש ברוך הוא כועס. שואלת הגמרא, הקדוש ברוך הוא כועס? אומרת הגמרא, כן. כמה? בקטנה. כמה בקטנה? רגע. כמה זה רגע? כמו שאומרים את המילה רגע. ככה מסקנת הגמרא. בא תוספות, פלא פלאים. בא תוספות על המקום ושואל שאלה מעניינת. אומר התוספות, רגע, 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 אם הקדוש ברוך הוא כועס בסך הכל רגע, מה כבר אפשר לומר ברגע? אומר התוספות, יכל לומר בלעם בן בעור כנגד ישראל את המילה כלם. כך יכל לומר כנגד כלל ישראל, ובזה סיים את העניין. ככה מביא התוספות בתירוץ. במסכת עבודה זרה יש את תוספות מקביל. אומר התוספות במסכת עבודה זרה מקבילה אלינו לזין. אומר התוספות, מאיפה לקחתי את המילה כלם? מאיפה אני יודע שזה המילה? אומר התוספות שכל המילים שאמר אותם בלעם בכללה, אתה שהוא כילל, יצא לו ברכות. אבל מה שהוא רצה, אני רוצה להגיד הפוך. כתוב בפסוק, הוא תרועת מלך בו. מה זה מלך בו? הוא תרועת מלך בו. קח את המילה מלך, תקרא מהסוף להתחלה את המילה מלך, יצא לך את המילה כלם. ככה מביא התוספות מסכת עבודה זרה. עכשיו באים בעלי המוסר ורוצים לומר, אתם יודעים מה ההבדל בין מלך לבין כלם? רבי יהודה הלוי בכוזרי פרק שלישי מדבר מה זה מלך, מה זה אדם שהוא מלך. מלך, מלך, אומר הכוזרי, זה מישהו מסוגל להנהיג נכון את כל המדינה שלו, את כל הממלכה שלו, ככה במישור הלאומי, ככה גם במישור הפרטי של האדם. מה זה מלך? מי נקרא מלך? מי שמסוגל לנתב את אורחות חייו על פי השכל. מה זה מלך? מלך זה אותיות מם כף למד. מם זה המוח. מי שיודע להנהיג ולהחליט החלטות על פי מה? על פי המוח. הוא קודם כל מעביר את ההחלטות שלו דרך הבקרה. הוא בוחן. האם המעשה הזה אגון או לא אגון? הוא קודם כל חושב עליו. האם הצעת השידוך הזאת היא טובה או לא טובה? קודם כל הוא בוחן אותה בשכל, בדעת. אחרי זה הוא לוקח את ההחלטה הזאת ומוריד אותה למטה. לב. אחר כך, לחלק הנמוך יותר שזה הכלי. שזה הכבד. מה רצה לעשות לנו בלעם? הוא רצה להפוך לנו את סדרי העדיפויות. הוא רצה שנלך מכבד ללב אל המוח. שהחלקים הנמוכים שקיימים באדם, הם יקבעו. ועל פיהם אתה תפעל. להפוך את המלך לכלם. במקום שהמוח יהיה זה המחליט, הקובע, הדומיננטי, אל הצדדים הנמוכים יותר, התאוות והלב ששר אחרי כל דבר, הרגש, זה המשימה שהוא רצה. לצערנו, בסוף הפרשה רואים שהוא יישם את הרעיון שלו, הרעיון הכללה שלו בפה, הוא יישם אותו בפועל. אנחנו יודעים איך נסתיימה הפרשה שם, איך זה נגמר, זה צריך להאריך את זה, לדבר בזה עוד הרבה, אולי בעזרת השם בשבת הבאה. זה גם מדבר על הסוף הפרשה. רצינו לעמוד על יסוד מאוד יסודי. אברהם אבינו, כמו שהצלבנו אותו מול בלעם, אמרנו שיסודו מה היה? להתבטל הקדוש ברוך. מאידך בלעם הלך על פי הרצונות ועל פי המחשבות שלו. אבל מצאנו איזה יסוד אצל בלעם שממנו אפשר לצאת לכל החיים. אני רוצה קודם כל לדבר על משה רבינו. הגמרא מסכת שבת אומרת שמשה רבינו עשה שלושה דברים מדעתו, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. מה הם שלושת הדברים שעשה משה רבנו והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו? א', ב' וג', א', פירש מהאישה, ב', הוסיף יום מעצמו, ג', שבר את הלוחות. ועל כל דבר הקדוש ברוך הוא נתן לו יישר כוח. עכשיו רוצה להפגיש אתכם עם שאלת תוספות ירושלמי, תשמע שאלת תוספות לא מוכרת. התוספות אומר, מניין שפירש משה רבינו מדעתו, ואחר כך הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו? אולי משה רבינו פירש מאשתו כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליו. מי אמר לך שקודם כל משה רבינו פירש ואז הקדוש ברוך הוא? אולי הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לפרוש מאשתו? ככה שואל התוספות. אני קורא, שואל התוספות, ואם תאמר מנלן שפירש משה מדעתו קודם ושוב הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו, שמה זהו ציווי גמור שציווה לו הקדוש ברוך הוא לפרוש. אולי זה היה ציווי אלוקי, הקדוש ברוך הוא אמר לו תפרוש מהאישה. אומר התוספות בשם רבינו תם, דאם איתא דמחמת הציווי של הקדוש ברוך הוא פירש, איך מערער אהרון, איך מערער את מרים על זה שמשה רבנו פירש? כנראה מה? כנראה זה היה מה? זה היה מדעתו. אלא ודאי מתחילה פירש ממנה לגמרי משה רבנו מדעתו, ואף על גב הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. עכשיו תשאל שאלה פצצה, אם הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו, למה הם באים אליו בטרוניה? עוד פעם שואל פה התוספות מהלך מבהיל, אומר, מי אמר לך שזה משה רבנו פרש מעצמו? אולי משה רבנו לא פרש מעצמו, הקדוש ברוך הוא אמר לו לפרוש, לא לפעת. עונה התוספות, משה רבנו ודאי לא פרש כי הקדוש ברוך הוא ציווה לו, כי אם כן, מה פתאום אהרון ומרים באים אליו בטרוניה? כנראה זה לא היה ציווי אלוקי. אלא מה? זה התחיל ממנו. זה התחיל ממנו, ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו יישר כוח. אז למה באים משה ואהרון כנגדו ומתרעמים עליו נדב? חשבת על זה פעם? הרי הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. ופה אומר התוספות יסוד גדול, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. רבותיי, פה אנחנו אומרים את זה על מה? אנחנו אומרים את זה פה אצלנו, מה שאמרנו עכשיו על משה רבינו, אבל רש"י אומר את זה גם על בלעם. כביכול הקדוש ברוך הוא נותן לך חופש פעולה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה? לך. וזה כולם שואלים. בהתחלה הקדוש ברוך הוא אמר לו לך, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא עוצר אותו. תחליט, אתה מסכים לו ללכת או לא מסכים לו ללכת? ופה יש וורט מפורסם של הגאון מווילנה, ובזה אנחנו מסיימים. אומר הגאון מווילנה, יש הבדל בין ללכת עם לבין ללכת איתם. יש פעמים שכתוב שמשה רבנו הלך איתה, שמילה בן ביאור הלך איתם או הלך עימם. במקום שכתוב שהוא הלך איתם, זה אומר הם הולכים ואני הולך איתם. מה זה ללכת עימם? ללכת עימם פירושו ללכת איתם באותה עצה, באותה מחשבה. הקדוש ברוך הוא אומר לו לך איתם, אבל אל תלך עימם. ברגע שהחליט בלעם הרשע שהוא הולך עימם, הקדוש ברוך הוא עצר. אבל היסוד הגדול שהוא עומד פה, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. זאת אומרת, יש לנו פה כל אחד ואחד, יש לו בתוכו יכולת גדולה כביכול להלך בעולם, והקדוש ברוך הוא נותן לך את היכולת להלך על פי רצונך, נותן לך בחירה חופשית גמורה לדברים רעים, אפילו לדברים רעים. רואים פה שהקדוש ברוך הוא זרם איתו כביכול, נתן לו ללכת. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. שבת שלום.